טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו בימי בין המצרים, והפעם נעסוק בסוגיה שקשורה לימים האלה, גם לפרשת השבוע באופן עקיף, אבל ננסה להתמקד בעיקר בימים האלה. בדף שלפנינו יש שלוש פסקאות. פסקה ראשונה מספר הדרשות של החתם סופר, ספר שיצא לו מזמן, איזשהו חלק מדרשה שקשורה לימים האלה, תכף נראה. וכדי להבין קצת יותר, באופן יותר מדויק, את הדרשה הזאת, אז יש לפנינו עוד שתי פסקאות בעולת ראייה שיכולות לעזור לנו כדי קצת יותר להבין מה כתוב. מזמור מבית בספר תהילים, כולנו מכירים את המזמור הזה. מה אנחנו אומרים במזמור הזה? לכאורה המזמור הזה גם נראה מזמור חיובי מאוד, אנחנו אפילו שרים אותו. וכך אומר דוד המלך: כי אייל תערוג על אפי כמים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים. צמא נפשי לאלוקים לכל חי, מתי אבוא ויראה פני אלוקים. הייתה לי דמעתי לחם יומם, ולילה באמור אליי כל היום, כל היום יהיה אלוהיך. טוב, אז באופן פשוט יש כאן איזה כמיהה, איזושהי הריגה לאיזושהי ראיית פני אלוהים. באופן פשוט המזמור הזה נראה בסדר גמור, וגם ההסבר הרגיל הוא כי אייל תערוג על אפי כמים, כמו אייל שנמצא במדבר והוא קמה למים וסוף סוף הוא מוצא את המים והמים האלה מחיים אותו. אז כך גם אנחנו צריכים לראות עצמנו כאילו במדבר, ואנחנו צמאים לדבר השם והשפעת השם עלינו וכו'. אבל החתם סופר הולך בכיוון אחר, אפילו הייתי אומר בכיוון הפוך מהכיוון הזה. אומר החתם סופר כך: העניין כי העיל או האייל צמאה לרבות צמאונה מים, ואינה מבינה מה רוב תועלת המים בעולם, כי אם לגמועה מלא לוגמה. כן אנחנו אין אנו מבינים בעוונותינו הרבים רוב תועלת דבקותנו בהשם ועוצם תועלת קיבוץ נדחי ישראל. רק אנו רוצים למלא צמאוננו, לאכול מפריה ולסבוע מטובה ולהיפטר מעול הגלויות. טוב, בואו נקדים איזושהי הקדמה, שהרב אומר מעין הדבר הזה בעולת ראייה במקום אחר. אם אנחנו מתבוננים במבט אמוני על סוגיית המים, אז מה זה בעצם המים? באופן פשוט, המים זה, הייתי אומר, הפתרון להכרח הכלכלי הקיומי של האדם. אם אין מים, אז אין צומח, אין חי, אין אדם, אין חיים. אבל אם אנחנו מתבוננים בצורה קצת יותר מעמיקה, אז אנחנו בעצם מגלים שהרעיון הזה של משיב הרוח ומוריד הגשם, הוא בעצם, הייתי אומר, הרעיון הכי גדול, או הרעיון התמציתי של כל המציאות בעולם שלנו. מה זה משיב הרוח ומוריד הגשם? הקדוש ברוך הוא בעצם מוריד איזשהו גשם, איזשהו עולם גשמי לעולם, איזשהו ממד גשמי בצורת המים. המים האלה פוגשים את הממד הכי נמוך בטבע, שהוא האדומם, הקרקע האדוממת. האדומם הזה מתעלה למדרגת הצומח על ידי זה שהאדמה רוויה המים מתחילה לצמיח את עולם הצומח. הצומח הזה הוא הפרנסה של בעלי החיים, של התרנגולת. את התרנגולת הזאת אנחנו האדם אוכל, והאדם הזה שעכשיו אכל את התרנגולת אומר דברי תורה. אז בעצם איפה התחלנו? ממשיב הרוח. איפה סיימנו? במשיב הרוח. אז מה קרה באמצע? כל המציאות התעלתה. מתוך התנועה הרוחנית האלוקית שהורידה גשמיות לעולם בצורה של מים, המים האלה הגיעו אל הדומם, שהתעלו לצומח, שהתעלו לחי, שהתעלו לאדם, והאדם הזה חזר לומר דברי תורה. אז התחלנו במשיב הרוח וסיימנו במשיב הרוח, אלא שבדרך, וזה ההבדל בין המשיב הרוח השני למשיב הרוח הראשון, בדרך העלינו את כל עולם הטבע. זאת אומרת, התפקיד של המים, בקיצור, זה לא רק איזה פתרון של הכרח קיומי כלכלי, אלא התפקיד של המים, לפי ההבנה הראשונה הזאת לפחות, זה בעצם להעלות את כל הטבע למקורו. להעלות את הדומם למדרגת הצומח, והצומח עולה אל החי, והחי עולה אל האדם, והאדם עולה אל אלוהים, וכל זה מכוח המים. תגידו, האייל, כשהוא מחפש מים במדבר, והוא שותה מים, הוא מודע לכל החשבון הזה? לא. מה מעניין אותו? להרוות את סימונו. הוא מפחד למות בצמא, זה מה שמעניין אותו עכשיו. אומר החתם סופר מזעזע. העניין, כי האיל או האייל צמאה לרוות צמאונה מים, ואינה מבינה מה רוב תועלת המים בעולם. אפשר להסביר את המשפט הזה גם ברמה, נקרא לזה של שיעור ביולוגיה, שהיא לא מבינה שהמים זה בעצם הקיום של כל הטבע, כל החיים שבטבע. אפשר להסביר את זה גם ברמה הרוחנית האמונית, כמו שהסברנו לפני כמה דקות, שהמים זה בעצם התעלות העולם דרך הצינור הזה שנקרא מים. זה הכלי של הקדוש ברוך הוא להעלות את הכל. אבל האייל הפרטי הזה הוא סך הכל מחפש להרוות את סימונו. אומר דוד המלך, זעזע, ריבונו של עולם, אנחנו עם ישראל, דוד מלך ישראל ששקול כנגד כלל ישראל, מלכות ישראל, אנחנו עם ישראל כמו אייל שסך הכל הורג בעין אל המים, כי הוא רוצה לפתור את הבעיות שלו, והוא בכלל לא מודע לתועלת הרוחנית האלוהית האינסופית שנמצאת למעלה למעלה מפתרון הבעיות שלו. אנחנו מדברים על גאולה. אז בסוף הפסקה הזאת, אומר החתם סופר, יכול להיות שעם ישראל צועק גאולה, רוצה גאולה, מתפלל לגאולה, כי הוא רוצה סך הכל להיפטר מעול שיעבוד מלכויות, מעול גלות. האם אנחנו מבינים מה המשמעות הרוחנית של קיבוץ גלויות? מה המשמעות הרוחנית של הקמת המלכות בישראל? מה המשמעות הרוחנית של הקמת מקדש בישראל? האם אנחנו בכלל בימים האלה מבינים ומרגישים מה החורבן בהיעדר כל אלה? אומר עוד פעם החתם סופר, העניין כי האיל צמאה לרבות סימונה מים, ואינה מבינה מה רוב תועלת המים בעולם. בין תועלת המים בעולם במובן הפיזי, הביולוגי, לעצם הקיום של החיים בעולם, קל וחומר בין בנו של קל וחומר, התועלת הרוחנית שיש במים, כפי שהזכרנו מקודם. אלא מה מעניין אותה? כי אם לגמוע מלא לוגמה, היא סך הכל רוצה לפתור לעצמה את בעיית הצמה הנקודתית. כן אנחנו, כך אנחנו, כי אייל תהרוג על אפיק המים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים, אלוקים ולא השם, תכף נראה. אז כן אנחנו, אין אנו מבינים בעוונותינו הרבים, רוב תועלת וקוטנו בהשם ועוצם תועלת קיבוץ נדחי ישראל. כשאנחנו מתפללים לגאולה, כשאנחנו מתפללים למהרה יבנה המקדש, האם אנחנו מבינים באמת את עומק המשמעות של מה שזה אומר? או שאנחנו מבינים את הדברים ברובד השפל, הנמוך שלנו? אומר חתם סופר על פי דוד המלך, על פי הפירוש הזה, אנחנו מבינים ברובד הנמוך את הדברים. אנחנו רואים ערך בקיבוץ גלויות, לפי הבנתנו, ורואים ערך בהקמת מדינה, והסרת שעבוד מהלכויות, ורואים ערך גם בעבודת הקודש, אבל לפי הכלים השכליים והרגשיים וכו' שלנו, אלא רק אנו רוצים למלות סימוננו, לאכול מפריה ולסבוע מטובה, הפיזי, הגשמי, או אפילו הרוחני, במידת היכולת של הקליטה שלנו, ולהיפטר מעל הגלויות. וזהו, כי אייל תהרוג על אפיק המים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. אומר החתם סופר, ואיך לא נבוש, איך לא נתבייש, שאנחנו סך הכל הורגים אל הקדוש ברוך הוא, כמו אייל שהורג על אפיק המים? כי צמא נפשי לאלוקים, לכל חי, מתי אבוא ויראה פני אלוקים? יש אלוקים ויש פני אלוקים. אז אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו צמאים לאל חי, אנחנו רוצים לראות פני אלוקים, אבל כרגע אנחנו רק אלוקים, לא פני אלוקים. אומר החתם סופר, הרצון כי במצוות ראייה כתיב יראה כל זרוחה אל פני האדון השם, ולא פני אלוקים. אלוקים זה הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע לפי היכולת המוגבלת שלנו, השם זה הקדוש ברוך הוא למעלה מן הטבע לפי האמיתה, אם אפשר לומר, האמת האלוקית היותר עליונה. אז כשאנחנו עולים לרגל בזמן שהמקדש קיים, מה אומר הפסוק? יראה כל זכורך, את מה? את מי? אל פני האדון השם. אנחנו מצד האמת שייכים לראות את השם, לא שייכים לראות רק את אלוקים, לא שייכים לראות רק את הופעת הקדוש ברוך הוא לפי הכלים המוגבלים שלנו, אלא הרבה למעלה מהכלים המוגבלים שלנו. דברים קצת נימיים, אבל מאוד אמיתיים. כי במצוות ריאקטיבי יראה כל זוכה על פני אדון השם, ולא פני אלוקים. אבל ידוע כי מצפון זהב, מצפון תיפתח הרע, הצד הצפון הוא הצד המצפני, אם אפשר לומר, הצד הצפון במציאות, והרוצה שיהיה עשיר יצפין, לכן הצד הצפוני הוא הצד שצפון, הוא יותר שייך אל הממד החומרי, כי בבחינת מידת הגבורה הנקרא אלוקים, שם הם אוצרות העושר והכסף והזהב. טוב, נעזוב כרגע כל החשבון הזה, וזה ידוע ונקרא פני אלוקים. אז במקום לבקש פני השם, אנחנו כאילו תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים, צמא נפשי לאלוקים לכלחי, ואנחנו רק מתפללים מתי יבוא ויראה פני אלוקים, במקום להתפלל מתי יבוא ויראה פני השם. ואז ברור המשך הפסוק, הייתה לי דמעתי לחם יומה. זה עצוב מאוד שאנחנו שייכים רק למדרגה השפלה או התחתיתית הזאת. וזהו מה שיש להתבייש, כי צמא נפשי לאלוקים לכל חי יתברך שמו אשר עמו מקור החיים. אז מצד האמת צמא נפשי לכל חי, אבל אנחנו סך הכל פוגשים פני אלוקים, לא פוגשים את מקור החיים, פוגשים את האלוקים המתגלה אלינו, אבל לא כל כך פוגשים את המהות האלוהית שהיא למעלה מאיתנו. אם היות בדברים קצת גבוהים ומופשטים, אני אגיד רגע בצורה אחרת, בסדר? הרבה פעמים אנחנו קשורים לתורה, למצוות, לריבונו של עולם, לפי האינטרסים שלנו. נקרא לזה בכותרת מאוד מאוד כוללת, לא בדיוק לשמה. זאת אומרת, אני קולט את אלוהים כי אני מבין אותו, זה עושה לי טוב, זה יוצר אצלי הרגשה טובה, זה גם משפר לי את החיים. אני חי באיכות חיים. אבל האם האדם מצליח לצאת מעצמו ובאמת להתרומם למקור החיים, לאל חי? כלומר, האם אנחנו כל הזמן פוגשים את ריבונו של עולם מצד התועליות שלנו, או שאנחנו בעצם כמהים ושואפים ומנסים להיפגש כמה שיותר מתוך עבודה פנימית עם איזשהו תוכן אלוקי שהוא הרבה למעלה מאשר האינטרסים שלנו? אני רוצה רגע להגיד בצורה יותר פשוטה, והזכרנו את הדוגמה הבאה בכמה הזדמנויות, ואני חושב שזה אפיל הסימון בכל החשבון המופשט הזה. הרמב״ם אומר על פי אריסטו על המשנה, קנה לך חבר, הזכרנו את זה בכמה הזדמנויות, שיש שלושה סוגי חברים לאדם בעולם, שרק על החבר השלישי התכוונו חכמים שאמרו קנה לך חבר, אבל אנחנו צריכים לדייק את המשפט הזה. החבר הראשון קורא לו הרמב״ם חבר תועלת. מה זה חבר תועלת? שני אנשים או יותר שמתחברים למען תועלת אישית של כל אחד מהם. זאת אומרת, אני רוצה להרוויח איזושהי תועלת, החבר שלי רוצה להרוויח, להפיק איזושהי תועלת, כל אחד מאיתנו לא יכול להפיק את התועלת לבדו, אז אנחנו עכשיו מתחברים כדי שכל אחד יפיק את התועלת האישית, האגואיסטית, האינטרסנטית שלו. זה נקרא חבר תועלת. אומר הרמב״ם, אין כאן חיבור אמיתי, זה לא חברות אמיתית, כי בעצם אני מתחבר אליך כדי לממש את האינטרסים שלי. אומר הרמב״ם, לא, זה החבר שלו אמרה משנה, קנה לך חבר. לצערנו הרב, רוב חברויותיו של אדם בעולם זה חבר תועלת. הלאה, חבר שני יותר גבוה, יותר עליון, חבר נחת. מה זה חבר נחת? או חבר מנוחה או חבר ביטחון? בלשון הרמב״ם, זאת אומרת, שני אנשים או יותר שמתחברים לא לטובת מימוש האינטרס הפרטי של כל אחד מהם לבדו, אלא לטובת האינטרס המשותף של שניהם. החיבור בין שניהם יוצר איזושהי נחת. אומר הרמב״ם, כמו איש ואישה, המשותף ביניהם, חוץ מהתועלת האגואיסטית שיש לכל אחד מהם מצד עצמו, הקשר ביניהם, השייכות ביניהם, יוצרת איזושהי מנוחה, איזשהו ביטחון, איזושהי נחת. זה כבר חבר יותר עליון מהחבר הראשון, כי האינטרס של חבר תועלת הוא אינטרס פרטי, והאינטרס של חבר מנוחה או חבר נחת הוא האינטרס המשותף, אבל המכנה המשותף בין שני החברים האלה, שהם עדיין אינטרסנטיים. אומר הרמב״ם, גם לחבר הזה השני, חבר מנוחה, לא כיוונה המשנה כשאמרה קנה לך חבר. חבר שלישי, חבר מעלה. חבר מעלה כשמו כן הוא, מעלה. כלומר, שני אנשים יותר שמתחברים למען מימוש מעלה שכשמה כן היא, עומדת למעלה מהמתחברים. והם המתחברים סך הכל אמצעים וכלים לממש את המעלה הזאת. אומר הרמב״ם, זה החבר שלו המשנה אמרה, קנה לך חבר. עכשיו, האם אנחנו חיים בעולם של איזה מין אוטופיה של חברות מעלה, חסרת נחת וחסרת תועלת. כן או לא? לא. האדם בעולם חי כבן אדם נורמלי, נורמטיבי, עם כל מיני אינטרסים טבעיים, והאינטרסים הטבעיים האלה יוצאים אל הפועל, ולכן בכל חברות יש גם חבר תועלת וגם חבר נחת. נכון. אבל השאלה, מה היסוד שמשם הכל מתחיל? האם הכל מתחיל מחברות המעלה והנחת והתועלת זה דבר מתלווה, או הכל מתחיל בנחת, בתועלת ובנחת, ובכלל אין לי סיכוי להגיע למעלה? עכשיו גזור והדבק, קחו את הרמב"ם הזה, גזור והדבק לדברי החתם סופר. האם אנחנו כמו אייל שהורג סך הכל, גם מבחינה רוחנית, הורג ומצפה ושואף סך הכל להצלחות הרוחניות ולמימוש האינטרסים הרוחניים שלו בזה ובבא, בעולם הזה ובגן עדן ובעולם הבא, ואז האדם בעצם לא לשם שמיים, וזה כי אל תהרוג על אפיק מים לפי החתם סופר. אנחנו רוצים אלוקים סך הכל, כמו אייל שחושב רק על האינטרסים הקיומיים ההישרדותיים שלו, או שאנחנו רוצים לראות פני השם, לא רק פני אלוקים. ולכן יש לנו דמעה, כשאנחנו כל הזמן מחפשים את הלחם בחינת הקיום, ההישרדות. האם אנחנו כאן במכון מאיר? בואו נצא רגע מסוגה בין המצרים. האם אנחנו כאן במכון מאיר? כי אנחנו רוצים לממש את עצמנו ולהיות אנשים יותר טובים כדי שיהיה לנו סיפוק אישי וכדי לממש כל הכישרונות שלנו. או שאנחנו מבינים שבעולם הזה אנחנו סך הכל שליחים. ויעקב אחוסם בנו כישרונות. וכל אחד מאיתנו הוא אמצעי לבטא את המשימות שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו בחיים פה בעולם הזה. על הדרך, אנחנו גם שמחים במה שאנחנו עושים, מרגישים גם טוב עם זה. בסדר גמור, יש גם נחת ותועלת, לא אמרנו שלא. אבל השאלה מה נקודת המוצא. ולכן לפי הכיוון של החתם סופר כאן, זהו מה שיש להתבייש. כי צמא נפשי לאלוקים לכלך יתברך שמו אשר עמו מקור החיים. אבל מה אנחנו מבקשים? איך נבקש ממנו דבר בז וקטן, מבוזה וקטן, כזה, להתפלל מתי יבוא ויראה פני אלוקים דייקה? דווקא פני אלוקים ולא פני השם. ואמר עוד, הייתה לי דימתי לחם, יומם ולילה שאני בוכה ומתונן על חסרון לחמי, והם אומרים אליי, יהיה אלוהיך, זה המשך הפסוקים, והיה לי לפקוט על כן, ואני איני נותן אל ליבי אל החסרוני. בקיצור, בואו נדבר עוד פעם במושגים קצת מופשטים. האם כשאנחנו מתקרבים, ונקווה שלא נצטרך להגיע לשם, כשאנחנו מתקרבים לתשעה באב, ואנחנו בוכים על החורבן, על מה אנחנו בוכים? אנחנו בוכים על גלותם של ישראל, עם כל התובנות האנושיות המצומצמות, או אנחנו בוכים על גלות השכינה? טוב, גלות השכינה זה מושג מופשט, זה רוחני. האם כשבני זוג מתחתנים, הם מתחתנים רק כי נחמד להם ביחד וזה בסדר גמור, או כי הם מבינים שהם כלי להופעת שכינה בעולם? השכינה הזאת מופיעה גם דרך הנחת והתועלת, לא שכחנו את זה, אנחנו בני אדם נורמלי. אבל השאלה מאיפה הכל נובע, מאיפה הכל מתחיל, האם הבית הזה הוא בית של שליחות אלוקית, ואנחנו סך הכל אמצעים וכלים לשליחות הזאת, או שהבית הזה זה אוסף של שני אינטרסנטים שרוצים לממש את האינטרסים הפרטיים המשותפים שלהם? זאת כל השאלה. והיות, אני אומר עכשיו משפט מאוד חריף, היות ואנחנו לא זוכרים בעוונותינו הרבים מציאות נורמלית של מלכות ישראל כפי שהיא צריכה להיות, ומקדש על תילו וכהנים ולוויים בעבודתם ולוויים על דוכנם, ואנחנו לא זוכרים את המציאות הנורמלית הזאת כפי שצריכה להיות, אז הכלים שאנחנו מסוגלים להתפלל על המקדש ולהתפלל על השבת המלכות ולהתפלל על גאולת ישראל ולהתפלל על תיקון חטא המרגלים בתשעה באב, זה סך הכל לפי הכלים המינימליים שאנחנו מכירים. וככל שאדם יותר לומד תורה ויותר מעמיק את עומק האמונה שלו, אז הוא יכול יותר להיפתח, ותכף נראה קצת יותר, יכול להיפתח לאיזושהי מדרגה אלוקית יותר עליונה. יותר עליונה. הייתי אומר את זה בצורה קצת מצחיקה, מאוד עצובה. אולי האבלות המרכזית שלנו היום צריכה להיות על זה שאנחנו לא יודעים להתאבל. זאת האבלות. שאין לנו מושג על מה אנחנו מתאבלים. גם ברמת התודעה וגם ברמת ההרגשה. ההרגשה ודאי זה פשוט, כי אנחנו לא מרגישים. אבל גם ברמת התודעה. וככל שאדם יותר לומד ויותר מעמיק ויותר בונה את עולמו הפנימי, אז זה סיכוי שהוא יותר נפתח אל הגודל הזה שעליו כאן אומר החתם סופר, אליו אנחנו צריכים להתרומם. ממשיך החתם סופר ואומר, צד העמודה השלישית, ובזה יובנו סדרי הכתובים, סדרי כתובים המסודרים בתיקון חצות. תיקון חצות כידוע זה תיקון על גלות השכינה, על חורבן המקדש. תיקון לאה, תיקון רחל, בסדר, אבל בגדול תיקון חצות זה חצות לילה, זה המעבר בין הדין לחסד וכו'. בקיצור, זה הזמן שבו אנחנו מצטערים את הצער הגדול על חורבן המקדש וחורבן המלכות בישראל וגלות השכינה. עכשיו, אחד הפסוקים שאנחנו אומרים, יש תיקון רחל, תיקון לאה וכו'. אבל אחד הפסוקים שאנחנו אומרים, זה גם הפסוקים שכולנו מכירים. אז כמו שהפסוקים כאייל תהרוג אלפי כמים, זה נראה לנו עד לפני חצי שעה, סי פסגת השאיפות, כי אייל תהרוג אלפי כמים. ופתאום כאן החתם סופר אומר לנו, רגע, 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 אל תהיה כמו איזה אייל שסך הכל מחפש את הפתרון הכלכלי הקיומי שלו. אז אותו דבר כאן, כל ברמה נשמע. עכשיו תראו מה כתוב. מה אנחנו אומרים? ירמיהו למד א', נהי בכי תמרורים. למה יש בכי? למה נהי? מה קרה? רחל מבכה על בניה. סליחה שאני קצת ציני. אמא בוכה על ילדיה. סתו? זהו? אמא בוכה על ילדיה. אם נלך לפי הכיוון של החתם סופר, איזה ביזיון. זהו, זה מה שיש לנו להגיד? שרחל מבכה על בניה? תכף נראה מענה להינחם. מי זאת זאת שממענת להינחם על בניה כי איננו? אבל תראו מה אומר החתם סופר, פירוש אחר לגמרי מהפירוש הרגיל. רוצה לומר, כי כל זמן שהבנים בוכים למטה על גלותם, הרי אנחנו סך הכל כמו אייל שהורג אלפי כמים לפתור את הבעיה שלו. אז אנחנו בבעיה, הבעיה שלנו זה הגלות. אז אנחנו בוכים על הגלות. אז אף על פי שהבכייה הזאת היא בכייה נמוכה, כי כביכול אנחנו רוצים לפתור את הבעיה שלנו, ולא מתרוממים למגמה היותר עליונה של גלות השכינה וכו', צער השכינה. אז כי כל זמן שהבנים, עם ישראל, בוכים למטה, פה בעולם הזה, על גלותם, יש קצת נחמה לשכינה. קצת נחמה. אז נחמה שלמה אין, כי זה לא הגודל שלו צריך למשוף. אבל למה קצת נחמה? כי לפחות, כי בחיית ישראל היא מורה על לבבם הטוב. כלומר שיש לנו באמת איזה שייכות, איזה קשר, איזה זיקה, איזה יחס אל מה שצריך להיות ואל החוסר ביחס למה שצריך להיות. אך בבונותינו הרבים, מרוב צרות ותלאות, מרוב שאנחנו סובלים ואנחנו כל כך כואבים את הכאבים שלנו ברמות שלנו, לפי התובנות והרגשות שלנו, המוגבלות שלנו, תנות לא נוכל. אנחנו לא יכולים באמת לתנות, לכאוב, להתאבל על, 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 על צער השכינה. אז יש לשכינה קצת נחמה, אבל לא הרבה. אז היינו כמשתוממים, היינו משתוממים כשעה אחת, אז זה ביטוי בגמרא, היינו משתוממים שעה אחת, ושכחנו מה רב אמר היה כי גלינו מעל שולחן אבינו שבשמיים יתברך שמו, ושכחת התורה וחילול שמו הגדול יתברך, כל זה שכחנו, לא רוצה להגיד לגמרי, כמעט לגמרי, ולא הייתה הבחייה כי אם הלחם יומם ולילה קנה. לחם שזה הקיום שלנו וההישרדות שלנו ברמה הלאומית וכו'. ואז מה קורה כשאנחנו קצת לפעמים במהלך הגלות, כשאנחנו קצת נרגעים, יש לחם, אין כל כך צרות, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, ברוך השם, ברוך השם אבל חס ושלום, מה קורה כשחזרנו הביתה לארצנו, וברוך השם יש לנו מדינה, ויש לנו צבא, ויש לנו כלכלה, ויש לנו טכנולוגיה, ואנחנו ברוך השם סך הכל נהנים, ועכשיו החופש הגדול, ופתאום שלושת השבועות האלה בתוך החופש הגדול. נשמע כאילו תלוש. החופש הגדול זה הזמן שבו כולם, לא רוצה להגיד מתפרקים, כן, זאת מילה לא טובה, לא נכונה, אבל כולם שמחים, מוצאים את כל הכוחות הרדומים, הכוחות החומריים הרדומים שלהם מהכוח אל הפועל, נקווה בגבולות גזרה ולמטרות הנכונות. אבל לפעמים החורבן והמקדש וכולי הולך לאיבוד. במקרה הטוב אנחנו אומרים את המשפט ביחס לתשעת הימים, איזה בעשה, אי אפשר ללכת לים. טוב, מדע שזה נגמר ביוד באב. מתחיל בין הזמני. בסדר. לא, זאת האווירה, בואו נודה, זאת האווירה. זאת האווירה. אז זה קלקול גדול. אז אנחנו לא בגלות, אז אומר החתן סופר יותר מזה. אנחנו לא בגלות, אבל עדיין אין לנו מקדש. וגם אין לנו מלכות שלמה כפי שצריכה להיות. וכו' וכו'. ואין תורה עדיין בכלל ישראל כמו שצריכה להיות. זאת אומרת, מלך שאנחנו בגלות ובוכים על צרותינו, והבנים בוכים ורחל מבכה על בניה, יש קצת נחמה לשכינה, כי לפחות בוכים. אבל מה קורה כשהחיים קצת מתארגנים בצורה יותר חיובי? אז אנחנו כבר אפילו לא בוכים. אפילו את הבכי הקטן על הצער שלנו, כבר חומר על צער השכינה, אנחנו כבר לא בוכים. תראו מה הוא אומר. אך בבנותינו הרבים, מרוב צרות ותלאות, תנות, לא נוכל לתנות. אבל, ועל ידי זה דילגתי כמה שורות, באורך הימים כינחו קצת מצרותם, שכחו אל מושיעם לגמרי. אז בהתחלה קצת צער. אחר כך, שכבר נחנו מצרותינו, ולא ייתנו אל ליבם להתאבל על גלות התורה. ועל זה השכינה חוגרת שק ומייללת, בוכה, על בניה כי איננו. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מי זה מענה להינחם? השכינה מענה להינחם. איך אפשר רק להסתפק במדרגה של רחל מבכה על בניה, שבמצבים מסוימים, כשעם ישראל נח מצרותיו וכבר עומד על, 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 על מעמדו הלאומי או הפרטי, אז אפילו זה כבר לא קיים מבכה על בניה. סיפרתי השבוע בשיעור שפגשתי יהודי נחמד מאוד, אני אקרא חילוני, שאנחנו בקשר טוב באיזשהו הקשר, וראיתי אותו שהוא לא מגולח. נפגשנו ביום שישי, ראיתי אותו לא מגולח. אז שאלתי אותו, אני מבין שאתה מגדל זקן לשלושה שבועות? אז הוא אמר לי, מה זה שלושת השבועות? אז הסברתי לו, אמרתי לו, ואני לא אחד שככה חופר לאנשים וחוקר לאנשים בהקשרים האלה, אבל זה לא קשר מצוין, וככה התחלנו לדבר, דיברנו. אמרתי לו, אתה בטח שם בתשע באב. אז הוא אומר לי, מה פתאום, על מה אני עצום בתשע באב? אמרתי לו, על חורבן המקדש. ואז הוא שואל אותי בשיא רצינותו ותמימותו החילונית. אמר לי, תגיד לי, והוא יודע שאני במחאות רב. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה באמת רוצה שיבנה המקדש? אתה באמת רוצה שיבנה המקדש? אני מתרגם את זה רגע בשפה של תל אביב. תגיד לי, מה רלוונטיות לבית מטבחיים בעולם טכנולוגי, מגדלי ישראלי? מה הקשר? מה הקשר? הוא אמר זה בכזאת פשטות שנדהמתי מהמרחק. טוב, לפחות התעודדתי שהוא סיפר לי שביום הכיפורים הוא צם. טוב, ביום הכיפורים זה כבר עניין אינדיבידואלי, זה אישי. אבל מה עם עם ישראל? מה עם גלות השכינה? לא יאומן. ועל זה השכינה מענה להינחם על בניה כי איננו. כי היא רוצה בכי על השכינה, היא לא רוצה בכי על הבנים. היא לא רוצה בכי רק על החורבן הלאומי, היא רוצה בכי על ידי רופאת השם במציאות. ועל זה השכינה חוגרת שק ומייללת, בוכה על בניה כי איננו. אז רבותיי, הפסוקים שכולנו מכירים מחולקים לשני חלקים. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. זה הבכי הנמוך, השפל, המינימלי, שאנחנו כבני אדם, ורחל אמנו כי על בניה, בוכה על הצער שלנו, שאנחנו רוצים את ההשלמה, כמו אותו אייל שסך הכל רוצה מים כדי לשרוד את קיומו הפיזי, אז אנחנו רוצים לשרוד את קיומנו הלאומי. אבל השכינה שיודעת איזה בכי צריך להיות פה, החלק השני בפסוק, מענה להינחם זה לא רחל, מענה להינחם זה השכינה, מענה להינחם על בניה כי איננו. ועל זה השכינה חוגרת שק ומעלת ובוכה על בניה כי איננו, רוצה לומר, אינם בוכים, אינם בוכים על מה שצריך לבכות. או אם כבר נוח להם ויצאו מצער אותם, אז לא בוכים בכלל. ועל ידי זה שהשכינה מעוררת בכי, המשך הפסוקים, על ידי זה השם ימרו משאג על נווהו, נווט בית שכין תקדישה, נויו של עולם, וקורא ביום ההוא לבכי, וקורא ביום ההוא לבכי ומספד, והלל אני בוכייה. רוצה לומר כנסת ישראל, כלומר על ידי הבכי במרכאות של ריבונו של עולם למעלה, על זה שאנחנו לא בוכים כמו שצריך, לא בוכים בכלל, אז אנחנו מתעוררים לבכות קצת יותר נכון, קצת יותר מדויק. רוצה לומר כנסת ישראל מתעוררת על ידי הבכייה של למעלה. טוב, עכשיו כדי להבין את זה קצת יותר, אז יש לפנינו שתי פסקאות בעולת ריאה. הייתי רוצה רגע להקדים איזושהי הקדמה קצרצרה. הפסקה השנייה פה בדף, מקור 2, שהיא הפסקה הראשונה בעולת ריאה, היא מופיעה בקריאת שמה קטנה. נכון, יש כאלה נוהגים לומר קורבנות וקריאת שמה קטנה וכו' לפני תפילת שחרית. קריאת שמה קטנה, אנחנו אומרים שמה ישראל השם לכן השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואז לא אומרים ואהבת את השם אלוהיך, אלא אתה הוא עד שלא נברא העולם. אתה הקדוש ברוך הוא היית לפני שנברא העולם. אתה הוא מי שנברא העולם. וכמובן אתה היית לפני בריאת העולם, ואתה אחרי בריאת העולם, כי אתה בראת אותו. אתה הוא בעולם הזה, ואתה הוא לעולם הבא. אם כן, אתה לפני העולם הזה, אתה בעולם הזה, ואתה גם לעולם הבא. הלאה, עכשיו שימו לב. קדש את שמך על מקדישי שמך, וקדש את שמך בעולמך. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יקדש את שמו על מי שמקדש את שמו, ויקדש את שמו בעולם, לא רק על מי שמקדש את שמו, אלא בעולם בכלל. ובישועתך ובישועתך תרים ותגביע קרננו, זה הייתי אומר תמצית תפילת הגאולה שלנו, ברוך אתה השם מקדש את שמך ברבים. שיעורי בית, נא לראות את כל הפירוש של הרב בעולת ריאה על המשפטים האלה מעמוד קי עד עמוד קי"ג. זה היה קטן היום, קצר, אבל יש כאן שתי פסקאות לא ארוכות, קצרות ונפלאות, אפילו קצת קיצצנו אותן מקוצר המקום. מה זה קדש את שמך על מקדישי שמך? מי הם מקדישי שמך שהקדוש ברוך הוא מקדש את שמו על גבי מקדישי שמו? ומה זה התוספת וקדש את שמך בעולמך? וזה יכול קצת להסביר לנו את החשבון שלנו פה היום. כן, אצל הספרדים זה? אתה צודק. אז תכף נראה, זה כנראה קשור. זאת אומרת, אין כאן שתי מדרגות. זה קשור מאוד מה שאתה אומר, אבל אולי תכף נעיר על זה משהו. תראו מה אומר הרב, דברים נפלאים ביותר. גם דברים קצת גבוהים, אבל אפשר, זה יותר יסביר לנו את החתם סופר. זה קשור בכלל לכל המבט שלנו על העולם, על הופעת השם בעולם, עלינו בעולם, ובוודאי על הימים האלה. על, 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 על החיסרון של מקדש ומלכות בישראל לפי הערך השלם שלהם. אומר הרב, הרי יש לנו עניין בכאן עם הקודש הגלוי ועם הקודש הנעלם. יש שני סוגי קודשים. בכלל צריך להתרגל שיש הרבה סוגי קודשים. אז כאן הרב מדבר על שני סוגי הקודשים, הוא קורא להם הקודש הגלוי והקודש הנעלם. מה ההגדרה של הקודש הגלוי ומה ההגדרה של הקודש הנעלם? הקודש הגלוי, עם הקודש הנתפס בכבודו, באיזה רעיון שכלי אנושי. קודש גלוי זה הקודש המסוגל להתגלות לפי מדרגתם של בני אדם, עם כל מעלתם השכלית האלוהית, אבל עם כל המוגבלות של השכל האלוהי שלהם. זה קודש גלוי. כמה אנחנו בשכלנו יכולים להכיל את הופעת הקודש האלוהי האינסופי. אז יש גבול כמה אנחנו מסוגלים להכיל. זה נקרא קודש גלוי. הקודש הנתפס בכבודו, הכובד, המשקל, הערך של הקודש, שהוא יכול להתאפס באיזשהו רעיון שכלי אנושי לפי הכלים המוגבלים שלנו. אבל יש קודש נעלם. מה זה קודש נעלם? זה קודש עליון מאוד, נשגב מאוד, שאין לנו בו שום השגה. ועם הקודש המתעלה מכל רעיון ומכל מחשבה. אז קודם כל, כל הקודשים או כל מדרגות הקודש שאנחנו מסוגלים להכיל אותם בתוכנו, צריך לדעת שזה קודש מסוים, ולמעלה מהקודש הזה יש קודש הרבה יותר עליון. אולי כדאי להעיר עוד הערה. זה שיש כאלה אנשים בעולם שנקראים מקדישי שמך, זאת אומרת שהם תופסים את המציאות לפי הערך הקודש המתגלה פה בעולם, זה עצמו מדרגה גבוהה מאוד. כי יש אנשים בעולם הזה שבכלל לא שייכים אל הקודש. הם לא מתבוננים בעולם הזה מתוך מבט של קודש המתגלה בעולם. אז זה שיש מדרגה של מקדישי שמך, זה כבר מדרגה גבוהה. אבל זה מקדישי שמך לפי מדרגת האדם, לפי השכל המוגבל האנושי, השכל האנושי המוגבל של האדם. אומר הרב, טיפה רגע שנייה, ואנחנו יודעים שהדברים באמת קשורים זה בזה. הקודש הגלוי והקודש הנעלם קשורים אחד לשני. ושכל כוחה של הכרת הקודש הגלוי, כל מה שאנחנו מסוגלים להשיג, זה בא מכוח מה שאנחנו לא מסוגלים להשיג. הכוח, הקודש הנעלם, הוא משפיע על הקודש הגלוי. אני רוצה רגע לומר את זה בצורה יותר פשוטה, כדי ששיעור הזה קצת מרחף היום, אבל אין ברירה, זה דברים גבוהים וחשובים. ניקח דוגמה, בסדר? אדם לומד תורה, אדם מסכם שיעור, מסכם דבר תורה, כל פעולה שהוא עושה, כותב בראשית הדף או בראשית הפעולה, בסיאטה דשמיה. האם אנחנו מאמינים למה שאנחנו כותבים? האם אנחנו מאמינים בלב שלם, שעם כל הכבוד ליכולת אינטלקטואלית שלנו, והריכוז שלנו, והעמקה שלנו, וההתמדה שלנו, וההישגים השכליים והרוחניים שלנו מכוח כל זה, האם אנחנו מאמינים שלפני כל זה, ואחרי כל זה, יש סייעתא דשמיא? השם ספדי תפתח, אתה פותח לי את הפה. זה לא מתחיל ממני. ופי יגיתי לתך, אבל אתה פתח לי את השפתיים. אז כל אחד מאיתנו שהוא כותב על הדף בסייעתא דשמיא, אז זה אמור לבטא שהוא מודה בזה, מכיר בזה, שיש קודש נעלם, שהוא למעלה מהקודש הגלוי, והקודש הנעלם הוא המקור של הקודש הגלוי. ומכוח עשייתא דשמיא, עשייתא מן השמיים, הוא עכשיו מצליח להגיע לכל ההישגים שלו פה בעולם הזה, אם זה הישגים שכליים או הישגים מעשיים או תפקודיים, או בקודש ובחול, פרט או כלל, לא משנה כרגע. ומי שלא מאמין שמה שאמרנו עכשיו אמת, שימחק את בעשייתא דשמיא. על מי הוא עובד? על עצמו? באמת השם שפתי תפתח. כשאני באתי לכאן לשיעור, אני ידעתי מה יהיה בשיעור הזה. לא דקלמתי את השיעור הזה לפני שהגעתי לכאן, תאמינו לי. לא למדתי את השיעור הזה בעל פה. מאמינים או לא? לא למדתי, מה אני אעשה? אין סיכוי לזכור שעה בעל פה. השם שפתי תפתח. היו איזה עקרונות שקצת הבנתי פה, שרציתי ללמוד ביחד איתכם, אבל השם שפתי תפתח, הקדוש ברוך הוא פתח לנו את השפתיים. אז ברור שיש קודש גלוי, יש קודש נעלם, הקודש הגלוי לפי מדרגת האדם, הקודש הנעלם לפי מדרגת הבורא, והקודש הנעלם הוא מקורו של הקודש הגלוי, והוא משפיע על הקודש הגלוי. במילים של גננת, בסייעתא דשמיא. עוד פעם, ואנחנו יודעים, שורה שלישית, ואנחנו יודעים שהדברים באמת קשורים זה בזה, ושכל כוחה של הכרת הקודש הגלוי בא מהופעתו הפנימית של הקודש הנעלם, הבא מיסוד ההתגלות האלוהית העליונה. ולכן גם כשאנחנו מצטערים צער גלוי על השכינה, נחבר לנושא שלנו, אז זה בעצם נובע מהצער היותר עליון. זה מה שחתם סופר כתב בסוף, שכנסת ישראל מתעוררת על ידי בחייה של למעלה. הבכי הנמוך שלנו, בחינת רחל מבכה על בניה, בחינת כי איל תהרוג אלפי כמים, זה נובע מהממד האלוהי האינסופי. משם זה מתחיל. אבל מה קורה כשברמת התודעה הקשר בין שני הקודשים האלה, האלוהי והאנושי, הקשר הזה מתרופף, הקשר הזה לא מופיע בצורתו הנכונה, וכאשר בזמן שאין העניינים מתוקנים, אז הקשר שבין הקודש הנעלם ובין הקודש הנגלה מתרופף. אז מה אנחנו אומרים? קדש את שמך על מקדישי שמך. גם אותם אלה שמסוגלים בעולם הזה לגלות את הקודש לפי המדרגות המוגבלות שלהם, הקדוש ברוך הוא תשפיע עליהם מהקודש שלך, שגם הם יבינו שהקודש במדרג, הקודש שמתגלה דרכם מושפע מהקודש שלך. קדש את שמך מכוח שמך על מקדישי שמך. מדהים. על כן אנחנו מבקשים מהארת הפנים העליונים שיקדש הקדוש ברוך הוא את שמו בקדושתו העליונה הגנוזה עומדת למעלה מכל השגה ומכל תפיסה והכרה שכלית, ביחס מקושר וחפיפת כבוד על מקדישי שמך, על ידי הכרתם ותפיסתם לפי ערכם וכוחם. והתחום הגלוי לא יישאר מצומצם על פי מידת ההכרה הטבעית אשר לשכל האדם והרגשתו. כי אם שיהיה האור של קדושת השם העליון יורד ומופיע על האור הנתפס ברענו מחשבה של מקדישי שמך. ויש תוספת, וקדש את שמך בעולמך מלא אותם אנשים שמקדישי שמך, אז הם שייכים אל הקודש, אז יכול להיות שהקודש העליון, האלוהי האינסופי, ישפיע על הקודש התחתון שלהם. אבל מה קורה עם עולמך, וזה מה שאמרת הספרדים, מה קורה עם עולמך, שלצרנו הרב הרבה פעמים בעולמך אין אפילו מקדישי שמך, אין קודש. מה קורה עם עולמך? אז קדש את שמך, וקדש את שמך בעולמך. כלומר שהקודש העליון יחול לא רק על מי שיש לו איזה הכנה ותשתית כדי שהקודש העליון הזה יחול, אלא הקודש העליון הזה יחול גם במציאות שאין שום הכנה ותשתית. הייתי אומרת רגע בשפה שלנו לימים האלה, ריבונו של עולם זכה אותנו כל השנה, כל החיים, בפרט בשלוש השבועות האלה, להגיע למדרגה שאולי נבין ונרגיש קצת משהו עליון אמיתי ביחס לצער המגדל, צער השכינה. וריבונו של עולם, לא רק עלינו שאנחנו קצת משתדלים לפי מדרגתנו רחם לבקע על בניה, כי אל תערוב, אלא גם על עולמך. על אלה שאומרים, מה לצום בבית תשעה באב, אתה באמת מצפה שיבנה מקדש? יש חוק במדינת ישראל, שבתשעה באב אסור לפתוח, איך זה נקרא? שירותי הסעדה, ככה קוראים לזה? מסעדות. אבל לצערנו הרב יש כאלה שפותחים. קדש את שמך בעולמך, גם כשאתה כל כך נעלם בעולם. תראו מה אומר הרב, התוכן של הקודש, התוכן של הקודש הולך ומתעלה מעלות על גבי מעלות. הקודש העליון החבוי בחבון העוז האלוהי המופיע לא על ידי שום הכרה שכלית בעולם, כי אם בהתגלות דבר השם בנבואה ורוח הקודש הבהיר העליון, כמו שדיברנו מקודם, עומדו למעלה מציור הקודש המוכר, המתגלה בצורה היכרית, כלומר הכרתית, שכלית, גם ביותר שלם שבבני אדם, מקדישי שם השם, עד לכאן החלק הראשון. אמנם, אותו אופן של ציור הקודש המצויר בליבם של, המצויר בליבם של שלמי ישראל בייחוד, כלומר מקדישי שמך, הוא עומד, הרי הוא עומד למעלה מכל הופעה של חיים ושל טבע הסורר בעולם. מה קורה עם החיים והטבע? מה קורה עם העולם שבו הקדוש ברוך הוא נעלם לגמרי? לפי חוץ. ואנו מבקשים שכשם שיקדש השם יתברך את שמו בהופעה של הקדושה הסתומה והגנוזה על מקדישי שמו באופן הקודש הגלוי, ככה יקדש את שמו בעולמו על כל מהלכי החיים שבטבע ושבעולם, גם כשהם בכלל כלפי חוץ נראים לא שייכים אל הקודש הזה. שהוא גבוה היום, אה? קצת מרחף. לא נורא, מותר. מה? טוב, אז זה טוב. טוב למתוח קצת. תראו, אנחנו שייכים למקדש. מקדש זה סוגיה... אין לנו השגה במקדש. יש עוד כוח טיפה? שאלות? אין שאלות, מרוב שהכל לא ברור, אין שאלות. לא, זה קצת ברור. כן, בבקשה, סליחה. ואתה יודע גם שאלה שמתו על קידוש השם, כלומר על עצם היותם יהודים, זה בכלל לא קשור אם הם היו שומרי מצוות. כלומר, אף על פי שאלו שמתו על קידוש השם, שום בריאה לא יכולה לעמוד במחיצתם, צריך להבין את החשבון הזה, אבל אותם אלה שמתו על קידוש השם, ששום בריאה לא יכולה לעמוד במחיצתם, יכולים להיות אלה שמעולם לא נראו לנו ולא התנהגו כאנשים שהקדוש ברוך הוא מופיע דרכם. כלומר, זה שיא הנעלמות, שהם במקום הכי עליון. אומר המהר"ל, להם עם השכינה לגמרי. צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, אבל אלה שנהרגו על קידוש השם, הם עם השכינה לגמרי, זה לשון המהר"ל. אז זה עוד יותר נעלם. טוב, כן. סייעתא דשמיא. תראי, אני משוכנע שאדם רציני או אדמית רצינית שבא למכון מאיר או בא למכון אורה לתקופה משמעותית ועוברת את התהליך שהם עוברים, אם הם מספיק אמיתיים מצד האמת, הם יודעים, מכירים את כוחותיהם, את כישרונם, את הרקע שמשם הם הגיעו, את הציפיות שלשם הם שואפים, הם יודעים שהם לא לבד בכל התהליך שהם עוברים, והקדוש ברוך הוא מדלג אותם מעבר למדרגתם. כמו שאומר רב צדוק הכהן מלובלין, יגעת ומצאת תאמין. שואל רב צדוק, למה כתוב יגעת ומצאת? מציאה זה דבר שהוא בא אליי במקרה, בסך הדעת. נכון? אומרת הגמרא, שלושה דברים באים בסך הדעת, מציאה, הקרא ומשיח. יש קשר, אומר המהרש"א, בין שלושתם, נעזוב כרגע את הקשר. מציאה, הלכתי ברחוב, מצאתי מציאה, לא התאמצתי, לא התייגעתי. מציאה זה דבר חיצוני לי, זה לא עצמי לי. אז למה כתוב יגעת ומצאת? היה צריך כתוב יגעת והצלחת, יגעת ומימשת, יגעת והשגת. אומר רב צדוק נפלא, גם לאחר שהאדם עומד במחויבות שלו להתייגע, כמה שיכול להתייגע, התוצאה שהוא יזכה לה היא תהיה למעלה מהיגיעה שלו, בחינת מתנת שמיים, בחינת מצאת, בחינת מציאה. יגעת ומצאת תאמין. עד כדי כך שהמדרש בשמות רבה אומר על פרשת כי תישא, כשמשה רבנו יורד מהר סיני, אז כתוב ויתן ויהי כחלותו לדבר איתו, ויתן לו שני לוחות אבנים, ויתן בידו ויתן לו שני לוחות אבנים. שואל המדרש, מה זאת המילה ויתן? אומר המדרש, המילה ויתן לשון מתנה. שואל המדרש, למה מתנה? הרי ב-40 יום שהיה משה רבנו בהר סיני, כך אומר המדרש, היה למד כל התורה כולה. אז אם למד כל התורה כולה, אז זה בזכות היגיעה שלו, אז למה צריך לתת לו במתנה? אני נותן במתנה למישהו את המתנה כשלא יתאמץ על זה. המתנה זה בחינת מציאה, אז למה ויתן לו? למה לשון מתנה? אומר המדרש, אלא גם לאחר 40 יום שמשה רבנו היה למד את כל התורה כולה, שעליה נאמר ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, וגם על זה המדרש שואל שאלה, לסוף 40 יום אומר המדרש, בא משה לריבונו של עולם אומר לו, שכחתי את כל התורה שלמדתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך אותה במתנה. לא הבנתי כלום. אם למדת, למה שכחת? אם בסוף הקדוש ברוך הוא ידע שבסוף אתה תשכח, אז למה היית צריך להתייגע? תן לך לך תחילה במתנה. תן למשה לך תחילה במתנה. אלא, רק מי שמתייגע, הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה. אם אנחנו לא נעשה את שלנו, לא תהיה מתנה, לא תהיה מציאה. נעשה את שלנו, נרוויח יותר מאשר השתדלנו. יגעת ומצאת, ויתן לו. סיימת שנה מכון אורה? את מבינה מה שעכשיו מדברים? ברור לך שמה שאת קנית השנה זה הרבה למעלה ממה שאת השתדלת לפי הכוחות שלך? ברור. ראית איזה מילה אמרת? נשפך לך, הפליק לך. ברור. תפלק לך מהפה. ברור. ברור שזה מעבר למה שאני התאמצתי, אני השתדלתי עם כל המאמץ וההשתדלות. ברור, אבל זה הרבה למעלה מזה. אז אנחנו מאמינים שהקודש הנעלם הוא פועל על הקודש הגלוי. גם ברמת פרט ישראל, גם ברמת כלל ישראל. טוב, עכשיו בואו נסכם את הדברים, בדברים נפלאים ביותר. גם עדיין בכל ההקדמה לתפילת 18, לתפילת שחרית. אז גם בהמשך שם קריאת שמה קטנה. אז יש עוד בהמשך. אתה השם אלוהינו בשמיים ובארץ ובשמי השמיים העליונים. אתה הראשון, אתה האחרון. טוב, יש כאן בריאת העולם. וקיים לנו מה שכתוב. מה שכתוב? קורא את מה שקשור אלינו. וקיים לנו השם אלוהינו מה שכתוב בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם. עכשיו שימו לב. כי אתן אתכם, כלומר קיבוץ גלויות, גאולת ישראל, כנראה מלכות ומקדש, גאולה שלמה, כי אתן אתכם לשם ולתעילה ולתעילה בכל עמי הארץ, בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. אם כן, ובעת קבצי אתכם, מה אנחנו אומרים כאן? מה אומר הפסוק? כי אתן אתכם לשם ולתעילה. כאן בדף לא נכנס החלק הזה של שם ותהילה, קצת גזרנו מה שכתוב בעולת ריא, אולי תכף אני אקרא מהספר. אז כי אתן אתכם לשם ולתהילה, זה שני דברים שונים, בכל עמי הארץ, בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. מה זה? בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. מה זה המשפטים האלה? מה זה המילים האלה? אומר הרב, נפלא, בדיוק מה שאנחנו עוסקים פה היום. כל כך מתקשרים הם בהופעת הגאולה, התכנים העליונים הנסתרים, מה שהוא קרא מקודם, הקודש הנעלם, עם התכנים התחתונים הגלויים, מה שקרה מקודם, הקודש הגלוי. עד אשר העניין היותר גלוי ויותר חיצוני של גדולת האומה, שם ישראל חוזר לארצו וחוזר לכבודו וחוזר למעמדו הלאומי והבינלאומי וכו', אז עד אשר העניין היותר גדול ויותר חיצוני של גדולת האומה, שהוא הצד שעל ידה היא פועלת על כל עמי הארץ, על כל העמים, שאין להם מושג כלל מהעצמיות הפנימית. כלומר, אם היינו שואלים את אומות העולם, תגידו, מה יש במדינת ישראל? מה יש לעם ישראל שחזר לארצו אחרי 2000 שנות גלות? מה הם מסוגלים להגיד? דרך אגב, יש מדרש בשיר השירים שאומר את זה. לאומיות, מלכות, מדינה, שלטון, ביטחון, כלכלה, טכנולוגיה, זהו. הם לא מסוגלים להבין שיש לנו בגאולתנו ערך אלוהי פנימי. יש מדרש שאומר שכשעם ישראל היה הולך במדבר, אז ראו אותנו עמי העולם ואמרו לנו, בואו אנחנו עושים אתכם פרקוסין, כל מיני ביטויים כאלה שהמשמעות שלהם, בואו אנחנו ניתן לכם שלטון לאומי. וישראל היו עונים להם במדבר, וכי אתם יכולים לעשות לנו כגדולה אשר עשה לנו אלוהים במדבר? מה הגדולה שעשה לנו אלוהים במדבר? ששכינה שרתה בישראל. הלאומיות שלנו, המלכות שלנו, היא לא רק חומרי, היא אלוהית. אומות עמי הארץ לא מסוגלים להבין את גדולת הנפש הישראלית, שהקודש הנעלם הוא מתגלה בחומר הגלוי ובקודש הגלוי, אין להם שום מושג בזה בכלל. עוד פעם, עד אשר העניין היותר גלוי ויותר חיצוני של גדולת האומה, שהוא הצד שעל ידה היא פועלת על כל עמי הארץ, שעם ישראל חזק ועם ישראל שלו ביטחון, ולומדים מאיתנו הייטק, ולומדים מאיתנו איך מחסלים טרור וכו' וכו', כל זה הצדדים החיצוניים, שאין להם מושג לעמי הארץ, לעמי העולם, שאין להם מושג כלל מהעצמיות הפנימית שבסגולתה הקדושה של הכנסייה האלוהית. בכמה מקומות הרב קורא לעם ישראל כנסייה, כנסת ישראל. מכל מקום, אף על פי שלעמי הארץ אין שום מושג מזה, תכף נראה זה קשור לפסוק, מכל מקום, עניין זה הוא מקושר גם כן לסוד הגאולה הפנימית. והגאולה הפנימית הזאת, הקודש הנעלם הזה, משהו מושג רק לישראל לבדם. אז הקודש הנגלה מושג רגלנו, הקודש הנעלם אפילו לנו לא מושג, אבל משפיע עלינו משהו. והנשמה הישראלית בעיניה הרוחניות רואה אותו, רואה את סוד הגאולה הפנימית, את הקודש הנעלם. ואין לזר איתה חלק בתוכן גאולה נשגב וקדוש זה. ולכן מה אנחנו רואים בפסוק? כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ. כאן דילקתי, אני קורא כבר, לשם זה התוכן הפנימי, לשם השם. ולתהילה זה הכבוד החיצוני, זה עמי הארץ. אצל עמי הארץ זה רק תהילה. אצלנו זה לשם. אולי נקרא את זה פה. ממש משפט אחד דילגנו. ונמצא שאפילו בהשפעה החיצונית הזאת שלגבי עמי הארץ ישנם שני צדדים. הצד הפונה כלפי ניקתו מהתוכן העצמי הפנימי זהו השם, שהוא מושג של עצם ושל אופי. והצד הפונה כלפי הפומביות וההשגה הגלויה, הפרסיה של האומות, היא התהילה, נחלת ההמון בעניינים שאפשר להם לבוא לעניין פרסומי. אז מצד האמת גאולתנו היא לשם, אבל מצד ההשפעה והקליטה של העמים זה לתהילה, רק לתהילה. ואז מה אומר הפסוק? כי אתן אתכם מצד האמת לשם, אבל כלפי העמים זה רק ולתהילה בכל עמי הארץ. עכשיו שימו לב, בשובי את שבותיכם לעיניכם. מה זאת המילה לעיניכם? אני משיב אתכם הביתה. א' ציונות, ב' בעזרת השם קדושה, מלכות, מקדש, גאולה שלמה. בשובי את שבותיכם, אבל לעיני מי? לעיני העמים או לעיניכם? לעיני ישראל. לעיניכם. אם זה לעיני העמים, אז רק לתהילה. אז מדינת ישראל היא עוד איזה מדינה באום. אבל אם זה לעיניכם, אמר השם, אז זה מדרגה אחרת לגמרי. אז שלושת השבועות האלה, זה בעצם ושבתי את שבותי. כל עניינה של מדינת ישראל זה בשביל המימוש של מה שאנחנו מתפללים כל השנה, בפרט בשלושת השבועות האלה. והם יהפכו לימים טובים. בשובי את שבותיכם, תראו, צד שמאל, לא בצורה של שיבה חיצונית לבדה, שעמי הארץ גם כן חשים אותה ויודעים את ערכה ברמה הלאומית הטכנית התפקודית, אלא בשובי את שבותיכם לעיניכם, לפי העיניים שלכם, לא לפי העיניים שלהם, לשם, לא רק לתהילה, בצורת קדושה פנימית ועליונה כזאת, שרק עיניכם הרוחניות הטהורות של כנסת ישראל אשר עינייך יונים, כתיב בה, יכולות לחזות את תפעתה. והימים האלה, שלושת השבועות האלה, שאנחנו, הייתי אומר, יותר מרוכזים במחשבות על מקדש, על מלכות מתוקנת, על קיבוץ גלויות מושלם, על תורת ארץ ישראל שתופיע בצורה מושלמת באומה, על יחסי ישראל ואומות העולם בצורה נכונה, ונערו אליו כל הגויים, ביום הוא ישם אחד ושמו אחד, שאנחנו עסוקים בשלושת השבועות האלה יותר בכל הממדים האלה, אז כנראה שהימים האלה יותר מסוגלים לגלות את המדרגה העליונה הזאת. ולכן זה ההסבר לכותרת של השיעור הזה, המבט הכפול. יש מבט שהוא מבט של אומות העולם לתהילה, ויש מבט שהוא מבט של ישראל לשם, וגם המבט של ישראל, יש מבט של ישראל מקדישי שמך כי היה על תארו, קודש גלוי, ויש מבט אלוהי עליון שמשפיע על המבט הגלוי, הקודש הנעלם. טוב, שנזכה להתעורר ולעורר מכוח הקודש הנעלם ואת הקודש הנעלם. שער כוח, אני מתנצל על השיעור הקשה והכבד, אבל לפעמים אנחנו צריכים קצת להכיר את הדברים האלה. יישר כוח, ברוכים תהיו. לילה טוב.